בוקר טוב, אנחנו בפסקה A. האמונה האלוהית היא הקרקע שכל טוב החיים, או טוב החיים, נראה לי טוב החיים ממנה פורה. כשם שתורת הקרקע מעשרת את הבעלים, שחשב העולם כולו שהם עומדים במדרגה היותר ירודה בחיי הכלכלה העיקריים, כן, תורת האמונה תאשר עושר גדול ומפותח את כל ההמון כולו, הקשור בקשר תום האמונה. על ידי מה שיראו להם את העושר הגדול שבאוצריה, ומה שהיה מוכן להשאירי הרוח בכל דור ודור, יהיה מוכן ומבורר לכל נפש. אחרי שכבר עברו תקופות המכשירות בקנייניהן הרוחניים, את המדע האמוני שיצא לאור בכל הדר ברורו. האמונה האלוהית, המבט האמוני, ספרת החיים האמונית, שהיא האמונה שיש אלוהים, כלומר המבט הצופה מפנימיות החיים את המציאות בבהירותה, בשלמותה, שהמציאות היא פועל יוצא של חיים פנימיים, אורגניים, זה המבט האמוני. האמונה האלוהית, כשתופסים את המציאות באמונה, כלומר, זרם אורגני שחיותו היא החיות האלוהית הפנימית, אז המבט הזה, במשל, זה כמו קרקע שכל טוב החיים ממנה, טוב החיים ממנה פורה. זה איזשהו יסוד, יסוד הכרחי, שהקרקע הזו היא תהיה קרקע בריאה, שממנה ועל גבה יצמחו כל הגידולים הטובים שמעשירים את החיים. במקום שהקרקע היא לא טובה, או שאין קרקע, אז או שלא יהיו גידולים, או שיהיו גידולים לא טובים, קוץ ודרדר. כלומר, עכשיו הוא קצת יסביר את זה, אבל הכיוון הוא שכשיש מבט אמוני, מבט שרואה את המציאות בבהירות של החיות האלוהית שיש בתוכה, אז כל קנייני החיים, שהם כבר יהיו קצת מה שמופיע בחיים ממש, בפועל, מבחינה חיצונית, כל קנייני החיים הם יהיו גידולים של אותו מבט אמוני, וממילא בהתאמה כך תהיה איכותם. אבל אם חלילה אין אמונה, אז הגידולים הם לא יהיו גידולים שהם פועל יוצא של האמונה, וממילא גם כך יהיה לגריעות ערכם ואיכותם. האמונה האלוהית היא הקרקע שכל טוב החיים ממנה פורה. כשם שתורת הקרקע מעשרת את הבעלים, שחשב העולם כולו שהם עומדים במדרגה יותר ירודה. יש ביטוי בגמרא ביבמות, שמלאכת הקרקע זה מלאכה מאוד מאוד שפלה, וירד האדם, אז הגמרא מביאה שזה ירידה, להיות קשור לאדמה, זה משהו מאוד מאוד בסיסי, מאוד מאוד לא משוכלל. חיי, הכישורים, היכולות הציליות יותר שיש באדם, הם לא לגמרי באים לידי ביטוי בעסק שלו באדמה. אז זה נראה כמו המדרגה היותר ירודה, אבל אנחנו יודעים שאומנם זה נראה לך כאיזושהי מדרגה ירודה בחיי הפיתוחים האנושיים, להיות עובד אדמה, אבל בלא עבודת אדמה, אז אין כלום. אי אפשר לפתח את החיים בקומות העליונות שלהם, אם אתה לא, יש לך את הבסיס של עבודת האדמה והגידולים, התוצרים שלה. אז כשם שתורת הקרקע מעשרת את הבעלים, שחשב העולם כולו שהם עומדים במדרגה יותר ירודה בחיי הכלכלה. זה, מה זה להיות עובד אדמה הזה? זה לא מצמיח חיים, חיים מניבי עושר. אבל בסוף אנחנו יודעים שזה הבסיס למה שאחר כך יכול להתפתח בחיי הכלכלה. כן, בנמשל, תורת האמונה. תורת האמונה יכולה להתאפס כאיזושהי נקודה שהיא מאוד מאוד קטנה ודלה במרחבי החיים של האדם, האדם בכללותו. איזושהי נקודה שמכווצת כביכול, מכווצת את כוחות החיים, את הפיתוחים שלהם, ועוזבת אותם. החיים מתכנסים, עוזבת את פיתוחי החיים, אבל החיים מתכווצים, מתכנסים לאיזושהי קרקע כזו קטנה שנקראת עבודת אמונה באלוקים. משהו שיכול לראות כמאוד מאוד מצמצם, מוותר על רוחב וגדלות החיים.
מצד הגדרים?
מצד המרחב, אני לא יודע מה אתה מכיר, מצד מרחב החיים. מרחב החיים הוא, אין פיתוחי חיים, אין השכלות גבוהות ופיתוחי דעת גדולה. מה יש? אמונה באלוקים.
שמתבטאת באינסוף.
אתה רוצה להגיד את התשובה כבר. אבל...
כאילו מה, איזה... מאיפה באה האמינה כזאת?
כנראה
זה פשוט
מחוסר הבנה
של מה זה ככה.
לא, כי באמת נקודת האמונה זה משהו שהוא מאוד מאוד בסיסי. אני לא חושב שהמאמין יש לו מתמטיקה, ויש לו פיזיקה, ויש לו רפואה, ויש לו... טוב, אז אתה אומר, מה זה כולל לעומת מאמין? אבל בסדר, אז המשך הפסקה אולי יגיד משהו שאתה רוצה לומר, אבל... קודם כל פה הרב מתכוון לומר, אם אני מבין טוב, תורת האמונה זה איזושהי קרקע, תום האמונה, משהו שהוא עכשיו הבן אדם לא מפתח את כוחותיו, לא מעשיר את ידיעותיו, והוא נמצא בתום האמונה. יש לו את היחס הבסיסי למציאות האלוקית. תשכחו לרגע מהמשפט הראשון שהאמונה האלוהית היא הקרקע שכל טוב החיים ממנה פורה, וכבר איך שניסינו לגלגל את זה. פה... עכשיו אנחנו רק בהסברה. תורת האמונה היא כמו קרקע, ולכאורה במבט הראשון קרקע, זה העבודה הירודה, זה משהו שהוא מאוד מאוד מגביל. אבל כמו שאנחנו יודעים שבקרקע עצמה, ממנה כל סוגי העושר, עושר הדעת ועושר הממון יכולים להופיע, כך גם מכוח האמונה. כן, תורת האמונה תאשר עושר גדול ומפותח את כל ההמון כולו הקשור בקשר תום האמונה. מה שנראה כאיזשהי דבר ירוד ונחלתם של הנחותים, הפחות מוכשרים, שכשאתה לא מוכשר אז לא. כשאתה תבין לעומק, כמו שמעולם הכלכלה, אתה מבין שבלי הבסיס של עבודת הקרקע אין את ההתפתחות הכלכלית. אז ככה גם בכלכלת הרוח של האדם. צריך לבאר שהאמונה היא הקרקע שעליה יפרחו כל הסתעפויות החיים כולם. תורת האמונה תאשר עושר גדול ומפותח את כל ההמון כולו הקשור בקשר תום האמונה. כשיש לך את תום האמונה, יש לך איזשהו מבט שהוא לא עסוק כרגע בלהרחיב את החיים מבחינת הקונקרטיות. הוא עסוק בלהגיד כן, יש במציאות, אמרתי בוא נגיד את זה רגע גס, יש אלוהים. כלומר, המציאות היא הופעה של בריאה אלוקית, רצון אלוקי. זה אמונה, לכאורה, זהו. אבל על ידי מה שיראו להם, להמון הרחב, להמון כולו, את העושר הגדול שבאוצריה, האמונה לא תתאפס, והייתה יכולה, להתאפס כאיזושהי בריחה ממרחב החיים. סגור את עצמך בדלת אמות של אמונה, שאין דבר כזה, אבל סגור את עצמך בדלת אמות של אמונה, אמונה ש... היא כמו מה שהעולם חשב, שעבודת הקרקע זה דבר מאוד מאוד בסיסי ושפל. ויש את המגרש של הגדולים, שהוא מחוץ לקרקע. שם באמת האדם מביא לידי ביטוי רוחב וכישרונות רחבים, אדירים יותר. אבל צריך להסביר שאמונה היא לא באותה משוואה עם יתר קנייני החיים. זה לא שיש קניין שנקרא אמונה לעומת קניין שנקרא פיתוחי חוכמה ודעת אחרים. אלא האמונה היא בבחינת קרקע. האמונה זה המצע הנפשי הבסיסי ביותר שלא או הוא או קניינים אחרים. ההפך הוא הנכון. רק מכוח האמונה אפשר להיות מגדל גידולים שיביאו אחר כך להסתעפויות והתרחבויות רבות שהם לא קוץ ודרדר. שהם גידולים שאפשר לסחור בהם להתעשר על ידם מבחינה רוחנית. אז אם אין לך אמונה, אז אתה רוצה להגיד, תשמע, יש לי את המקצוע הזה ואת המקצוע הזה ואת המקצוע הזה. זה כלום. אין לך באמת. זה מה שהרב אומר פה. אתה חושב שכשיש לך דברים שהם לא אמונה, יש לך? אין לך. בוא נחזור שנייה למשפט הראשון. האמונה האלוהית היא הקרקע שכל טוב החיים ממנה פורה. דווקא מכוח המבט הבהיר של האמונה שמזהה במציאות כולה את העניין האלוהי השורה בתוכה, אז אפשר להתייחס אל החיים מתוך הכבוד האמיתי, הפנימי, הראוי, ולפתח את כל הצדדים הטובים שיש בחיים. אבל אם אין לך מבט אמוני, אז מרחבי החיים הם יהיו ריקים מתוכנם העצמי. ואז מה שמניע את החיים זה מגמות אחרות של האדם, וזה לא בדיוק יביא אותו לאושר, אושר רוחני. רוחני בהקשר פה זה לאו דווקא השכלי, זה שכלי מוסרי. על ידי מה שיראו להם, להמון הרחב, את האושר הגדול שבאוצריה, שאמונה זה לא רק להגיד אני מאמין שיש אלוקים. אלא אמונה זה המבט הבהיר הזה שדיברנו עליו. מה שהיה מוכן לעשירי הרוח בכל דור ודור. בכל הדורות האנשים שהם היו הכי עשירים, זה מה שנקרא במשל, לא אלה שכביכול עובדים רק בקרקע. הם עסוקים בכל החוכמות. מי לנו כהרמב״ם? מה יכל להתקרב אליו? והוא רק דוגמה הרמב״ם. מי לנו כרמח"ל? מי לנו? אז אתה אומר, תשמע, יש פה כבר מישהו שהוא כביכול, הוא לא מתעסק עם... לא נכון, אצלו הכל נבע מתוך הקרקע. הוא ידע להגיד שהכל נובע מתוך הקרקע. שהכל ביטוי של הקרקע. כי כשאתה תופס את המציאות על אמיתתה, כלומר כשאתה מאמין, אז הגישה שלך לכל חלקי החיים וריבוי הכוחות שבהם, היא הגישה הראויה, והפוך, היא תדחוף אותך לפתח אותם. להשתמש בחיים... כמו שאנשי המסחר היו משתמשים בכל מה שהקרקע מגדלת. על ידי מה שיראו להם את העושר הגדול שבאוצריה, ומה שהיה מוכן לעשירי הרוח בכל דור ודור, יהיה מוכן ומבורר לכל נפש. למה? אחרי שכבר עברו תקופות המכשירות בקנייניהם הרוחניים את המדע האמוני. יש תקופות, הקדוש ברוך הוא, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, הוא מנהיג את עולמו. והעולם הולך ומתעדן, הולך ומתבשם. והתקופות מכשירות בקנייניהם הרוחניים את המדע האמוני. זאת אומרת, את התפיסה העמוקה של האמונה, שהיא לא צוררת את יתר כוחות החיים, וממילא היא איזשהו משהו מאוד מאוד שפל ופשוט. אלא עד רבה, היא הקרקע שממנה יצמחו כל הגידולים. זה מדע אמוני. כי... לולא ההכשרה להבין מה זה באמת אמונה, ורק המחשבה שזה אחיזה דתית באיזושהי תיאולוגיה, קרא לזה ככה, שיש לנו אלוקים כזה וכזה, אז זה לא כל כך מפתח את החיים. אבל לאט לאט הקדוש ברוך הוא מגלגל לנו פה את המאורעות בהשגחה, ומסדר אותם באופן כזה, שיוכלו בני האדם להגיע אל העומק של המושגים האמוניים. זה מה שדיברנו בפסקה בג', יבוא עזרה מקודש. האידיאל האלוהי שמכונן מערכות שמיים וארץ, לאט לאט, בהשגחה מלאה, יקדם את המציאות אל התפיסה היותר שלמה. המכשירות בקנייניהם הרוחנים את המדע האמוני, שיצא לאור, או שיצא לאור, נראה לי יצא לאור בכל הדר בירורו. האמונה תהיה מבוררת, וממילא לא עוד יחס של איזושהי עבודה בזויה ושפלה יהיה ביחס אליה. הפוך. כל עושר ותעצומות החיים, הם תהיינה דווקא מתוך המבט האמוני של האיש המאמין. האמונה האלוהית היא ורק היא הקרקע שכל טוב החיים, טוב החיים ממנה פורה. וככל שאתה יותר מאמין, על פי אמונת ישראל ותורה, על פי מסורת החכמים של עם ישראל, ככל שאתה יותר מאמין, אתה בעל גישה שהיא יותר מחפשת לחלץ את הטוביות שיש בכל המציאות. בחוכמות, בכישרונות. זה מבט אמוני. הלאה. וב. בכל ההשכלות וכל הפילוסופיות האלוהיות, הננו רואים רק הרחבה של הנקודה הפנימית של חוש האמונה. ויראת שמיים הברורה הטבעית, שכדי להרחיב את גבוליה, לפתח הכוח העצור בה, דרושים כל סעיפי הלימודים בין המעשיים, בין העיוניים, השכליים והרגשיים. לא קראתי טוב. עוד פעם. בכל ההשכלות וכל הפילוסופיות האלוהיות, איננו רואים רק הרחבה של הנקודה הפנימית של חוש האמונה, ויראת שמיים הברורה הטבעית. שכדי להרחיב את גבוליה, לפתח את הכוח העצור בה, דרושים כל סעיפי הלימודים בין המעשיים, בין העיוניים, השכליים והרגשיים. על כן, בזאת תלויה היא ההצלחה של הלימודים. כשהם מקושרים יפה לנקודה החיה הפנימית הטבעית לנשמת האדם. המאירה באור חיים אמיצים, בנשמה ישראלית בייחוד, היא נקודת קדושת האמונה האלוהית, יסוד יראת השם באמת, מתוך שאיפת חיים פנימיים, מתוך הרגשה ערה וזהה, זהה, יש מילה כזו?
לא, זה זכה.
זכה? כך כתוב לך? מי תיקן את זה?
אברך.
זה, יש שם זה, הסכמות, עניינים. הוא תיקן זכה? כן, זהה זה ודאי לא, אני לא יודע. אני אגיד לך מה...
הוא שולח למקור של זה, מה הוא רוצה לראות למקור,
יש
קבצים.
מה? ומה כתוב שם?
קובץ אלף.
לא, זה הפסקה הקודמת. כי היי, להגיד שזה כף, זה לא כל כך יכול להיות בצורה של האות, וגם לא קרוב במקלדת, אם אני זוכר נכון, כף והי לא קרובות במקלדת, נכון? פה כתוב זקה, וואו. כן, פה כתוב זקה. טוב, יפה.
מה?
וב קופזיין. טוב, יפה, ישר כוח. עוד פעם. גם אצלכם זה ככה, בחדש חדש, זה גם ככה?
זה,
טוב. עוד פעם, על כן בזאת תלויה ההצלחה של הלימודים, כשהם מקושרים יפה לנקודה החיה הפנימית הטבעית לנשמת האדם, והמהירה באור חיים אמיצים בנשמה הישראלית בייחוד, היא נקודת קדושת האמונה האלוהית, יסוד יראת השם באמת, מתוך שאיפת חיים פנימיים, מתוך הרגשה ערה וזכה, אדירה ומכוננה בכל חוקי החיים היותר עזיזים, שכל הנשמה כולה בכל חושיה, כוחותיה, אורותיה ונטיותיה, קשורים וקבועים בה. טוב. זה אפשר לצאת בפסקה הזו ידי חובת חנוכה? זה פסקה לחנוכה. שביקשו להחשיך את עיניהם של ישראל. מה זאת אומרת? יש לנו מילה רעה על החוכמה היוונית, על הפילוסופיה. חשבתי שפילוסופיה זה דבר שהוא קרוב לאורך הדמיימנותה. לכאורה פילוסופיה, יש מושג, יש במקורות בחזל כמה פעמים שהתנאים הם אומרים על פילוסופים יבוא חברנו. לא נראה לי שעל על אנשים כמוני, אז התנאים יגידו יבוא חברנו. זה רציני. אז מה הבעיה בפילוסופיה? מה המבדיל בין ישראל לעמים, בין חוכמת ישראל לחוכמת היוונים? או יותר נכון, מה המבדיל בין אמונה לפילוסופיה? ולמה יש לנו איזשהו יחס דואלי, שניותי, של ימין מקרבת ושמאל דוחה ביחס לפילוסופיה? עד לכדי כך שזה גם כן איזשהו סוג של סוגיה הלכתית אפילו. בכל ההשכלות, וכל הפילוסופיות האלוהיות, הננו רואים רק הרחבה של הנקודה הפנימית של חוש האמונה ויראת שמיים הברורה הטבעית. יש מושג שנקרא חוש האמונה. מושג שחוזר על עצמו כמה פעמים בכתבי הרב. כולנו כבר מבינים שלא מדובר פה על חוש במובן הפשוט, אלא זה שמשתתף. טוב שנקרא לזה ככה, נטיית האמונה. נטיית האמונה. הנטייה של האדם, אגב לאו דווקא מישראל, הנטייה של האדם מתוכיות חייו, מעצם החיים שלו, להיות מאמין באלוקים. כלומר, להיות תובע את השייכות למציאות אלוקית. כלומר, כוח אלוקי, שלמות אלוקית. מה אתה יודע להסביר על זה? מאיזה מסקנה הגעת לזה? למה אתה חש את מה שאתה חש בחוש האמונה שלך? אז התשובה תהיה מאותה המסקנה שאתה חש בחוש הראייה שלך. כשאתה תסביר לי למה אתה קשור ודבק בחוש הראייה שלך, אני אענה לך למה אני קשור ודבק בחוש הראייה שלי. כלומר, חוש האמונה שלי. אם אתה עכשיו תסביר לי רציונלית את היותך רואה, אני אסביר לך רציונלית את היותי מאמין. זה בערך המשקל של הדברים, קצת כדי לשבור את הקרח אני עושה את זה. חוש האמונה זה חוש. אתה יודע להסביר? אתה גם יצרת את חוש הראייה והשמיעה שלך, אתה הנדסת אותו? מי הנדס אצלך את הראייה? זה אתה? אתה קיבלת על עצמך אחרי כך וכך שנות לימוד, החלטה שאתה רואה, שומע, תואם וכו'. זה לא הנדסת את זה. וגם לא הנדסתי את זה, אבל לא מתכוון להתווכח על זה בכלל. זאת אומרת, השאלה כבר מרגיזה אותי. למה אתה, אני רואה, כי אני רואה, ולא עכשיו, לא מעוניין לדבר על זה. בגדול, כך גם חוש האמונה. והסברות למה? בעקבות מה? זה פחות רלוונטי. הפסקה תגיד שזה כן רלוונטי. ויש פה נקודה שהיא קרובה לאורך הדמי אמנותה. אבל יש גם קו דק שפה זה הופך להיות תומעה גדולה. אז בלי נדר, בפעם הבאה אני אכנס לפסקה הזו יותר מבפנים. וזה יהיה ביום שני. אז זה ממש יהיה בחנוכה. אז לא יודע, אולי נרחיב קצת.